שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של חברת הכשרת היישוב בישראל. לידיעתכם, כל משתתפי השיחה אינם במצב האזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום שני, ה-30 בנובמבר 2020. לפני שאני מעביר את השיחה למר עודד סתר, סמנכ"ל מימון, השקעות ופיתוח עסקי, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים ואו התוצאות שיוזכרו בשיחה זו אינם תחזיות עתידיות הכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה זו אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות האחרונים, בהם נכלל המידע המלא, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת לעודד. עודד, בבקשה.
תודה. שלום לכולם וצהריים טובים. אנחנו מקרבים לסוף השנה, ואני שמח שהצלחנו להשיג גם בשנה זו יעדים עסקיים ופיננסיים מאוד משמעותיים. הכשרת היישוב הגיעה למשבר הקורונה עם נזילות גבוהה מאוד, לאחר מהלך משמעותי בסוף השנה שעברה לגיוס און ולהורדת יחסי המינוף, ועם תוכניות פיתוח עסקי סדורות בישראל, בפולין ובגרמניה. סיימנו, כמו שראיתם בדוחות הכספיים שדיווחנו אתמול אחר הצהריים, סיימנו את תשעת החודשים הראשונים של 2020 עם עלייה משמעותית ברווח הנקי, לכ-132 מיליון שקלים לעומת 53 מיליון שקלים באותה תקופה אשתקד. הרווח מהשכרת נכסים עלה בתשעת החודשים לכ-127 מיליון שקלים, עלייה קלה לעומת השנה שעברה, וזאת למרות הקלות שניתנו לסוחרים בישראל אגב משבר הקורונה. גם בשנה זו פעילות הפארקים הלוגיסטיים בפולין ובגרמניה, MLP, המשיכה להוכיח את עוצמתה הרבה ותרמה לגידול בהכנסות מהשכרת נכסים וברווח הנקי באופן משמעותי. פעילות הלוגיסטיקה ממשיכה להיות רגל משמעותית ומרכזית של הכשרת היישוב. מבחינת פעילות הנכסים בישראל, בחודש אוגוסט קיבלה החברה טאבה מאושרת וסופית לחטיבת הקרקע הייחודית שלנו על שפת הים בהרצלי הפיתוח, אותה קרקע שאנחנו קוראים לה פת ים. מדובר בחטיבת קרקע של כ-11 דונם, בה החברה מחזיקה כשני שליש. הטאבה, עליה עבדה החברה שנים רבות מאוד, מיועדת להקמת בית מלון בין 144 חדרים, כ-19,000 מטר בנוי. הקרקע לא משוערכת בספרים, כיוון שהיא מסווגת כמלאי, ורשומה בשווי של כ-21 מיליוני שקלים בלבד. אנו מייעדים את הקרקע כידוע למימוש מלא או חלקי, ובהתאם מצפים להצפת ערך משמעותית שם. בבית מעריב, מגדל יעקב נמרודי, אנו ממשיכים לקדם טאבה להגבהת הבניין ל-60 קומות ולהסבת חלק משטחי המשרדים למגורים. במקביל, אנו צפויים לקבל במחצית הראשונה של 2021 היתר חפירה ודיפון. אנו צפויים להתחיל בביצוע העבודות, ושמחים לראות שלמרות שאנחנו נמצאים בערך 6 שנים לפני סיום הקמת הפרויקט, כבר קיבלנו לאחרונה פניות מפירמות משמעותיות ומובילות המעוניינות לשכור שטחים בבניין. מבחינתנו זה עוד קצת מוקדם להתקדם להשכרות, אבל העניין שהפרויקט מעורר, בין היתר לאור מיקומו האסטרטגי ונגישותו התחבורתית העתידית חסרת התקדים, היא בהחלט נקודה חשובה ביותר בתפיסה המסחרית של הפרויקט בראייה עתידית. לגבי בניין B, אותו מתחם רפואי שאנו מקדמים ב-BBC, אנו נמצאים בימים אלו במסע ומתן מתקדם עם מספר גורמים פרטיים וגופים הקשורים לקופות החולים, במטרה לאכלס את הנכס עם סוחר עוגן עוד לפני תחילת הקמתו. בבניין יהיו כ-500 מיטות לפחות מתחום הסיעוד והגריאטריה, והיתר יהיה לשימושים רפואיים שונים. מגדל המשרדים שאנו בונים ב-BBC ממשיך בהקמה במימון בנק הפועלים. הבניין בערך באמצע ביצוע השלד, והוא צפוי להיות בניין של 52 קומות, הגבוה ביותר במתחם. סיום הקמה צפוי בעוד כ-2 שנים ורבעון, בתחילת 2023, ואנו פועלים לאיתור סוחר עוגן לבניין. חשוב לציין כי משיחות שלנו עם שחקנים בשוק ועם סוחרים פוטנציאליים, אנו מבינים שהסוחרים הגדולים חושבים ומתכננים בימים אלו את צורת העבודה העתידית במשרדים. הסוחרים הגדולים לא מתכננים לוותר על שטחי משרדים. נקודה. אנו ראינו כולנו בחודשים האחרונים הסכמי שכירות אסטרטגיים חדשים של ישראכרט בבי-בי-סי, של אפל בחיפה והסכמים נוספים. נקודה שאנו אומרים כבר מספר חודשים והיא קריטית, חשוב להבדיל בין פעילות שסוחרים אסטרטגיים בבנייני החברות היזמיות לבין פעילות שסוחרי שטחים קטנים במגדלי קבוצות הרכישה. אלו מוצרים שונים שהשפעות המשבר הן קצרות הדווח והן ארוכות הדווח, שונות לחלוטין האחת מהשנייה. לגבי קניון שבעת הכוכבים, הקניון כידוע נפתח ביום שישי האחרון כחלק מפיילוט הקניונים. ללא קשר לפיילוט, אנו התחלנו ונמשיך לבצע התאמות בקניון באופן יזום, הן בנראות והן בתמהיל, במטרה להיערך למגמות בשוק ולעידן החדש של הקניונים. מיקומו האסטרטגי של הקניון, הנגישות התחבורתית המעולה אליו וההיקף המשמעותי של הגידול הנמשך באוכלוסייה סביב הקניון צפויות להמשיך ולתמוך במיצובו המצוין של הקניון. חשוב לציין כי מתחילת השנה ולמרות משבר הקורונה נכנסו לקניון גם סוחרים משמעותיים חדשים דוגמת אדידס ורשת הפארם גוד פארם. מעבר לכך, החברה ממשיכה לקדם פרויקטים נוספים, מתחם שבעת הכוכבים באילת מתקדם לקראת יותר בנייה, פרויקט הקולבו להקמת 98 יחידות דיור מעל בניין הקולבו במרכז העיר ירושלים מתקדם גם הוא, ובמקביל אנו בוחנים גם מהלכי פיתוח עסקים נוספים במטרה להגדיל ולהרחיב את מצבת הנכסים המניבים של החברה בישראל ולהמשיך במגמת גיוון עתיק המניב. נעבור לפעילות הפארקים הלוגיסטיים. MLP ממשיכה להתפתח באופן משמעותי עם רוח גבית מהמשך הצמיחה באי-קומרס. MLP סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2020 ברווח נקי של כ-150 מיליוני זלוטי, בהשוואה לכ-100 מיליוני זלוטי אשתקד. זלוטי שווה כ-90 אגורות. באוקטובר, לפני כחודש, גייסה MLP הון בהיקף כ-110 מיליוני זלוטי, שהם כ-100 מיליוני שקלים. מטרת ההנפקה להמשיך ולהאיץ את הצמיחה בפעילות, תוך המשך הרחבה של הפעילות בפולין ובגרמניה, וכניסה לפעילות באוסטריה שגובלת בגרמניה מדרום. הכשרת היישוב השתתפה בחלקה בגיוס ההון ושמרה על אחוז ההחזקה אפקטיבי. חשוב לציין כי מתחילת השנה חתמנו ב-MLP על חוזה שכירות חדשים בהיקף של כמעט 100 אלף מטר חדשים, ועל הערכת וחידוש חוזים בהיקף של כ-40 אלף מטרים רבועים נוספים. זהו מספרים אדירים שממשיכים באופן עקבי את הצמיחה שלנו בלוגיסטיקה בפולין ובגרמניה מתקופה לתקופה. ל-MLP יש היום 16 פארקים לוגיסטיים, מהם 12 בפולין, 3 בגרמניה ו-1 ברומניה. אנו צפויים לראות בשנים הקרובות את החלק של גרמניה מהווה מרכיב הולך וגדל מהתיק של MLP. סך השטח המניב ב-MLP מסתכם להיום בלמעלה מ-720 אלף מטרים רבועים, עם שטחים בהקמה ולקראת הקמה בהיקף של 100 אלף מטרים רבועים נוספים. לחברה עתודות קרקע שמאפשרות לה להגיע לכמעט 1.3 מיליון מטרים רבועים של שטחי לוגיסטיקה. ל-MLP בנוסף חוזים חתומים עם סוחרים בהיקף של כ-766 אלפי מטרים רבועים, מהם כ-677 מאוכלסים ועוד כ-89 אלף מטר בהקמה ולקראת הקמה על בסיס חוזים חתומים. ב-MLP פיזור סוחרים גדול עם כ-165 סוחרים שונים ממגוון תעשיות, ממגוון תחומים, בשיעורי תפוסה גבוהים ועם החם חוזים ארוך מאוד של למעלה מ-8 שנים. בתשעת החודשים הראשונים של 2020 יצרה MLP NOI של כ-80 מיליוני זלוטי ו-FFO של כ-40 מיליוני זלוטי. זהו קצב שנתי של למעלה מ-100 מיליוני זלוטי NOI ולמעלה מ-50 מיליוני זלוטי FFO, וכמו שאתם יודעים, ההקמות שאנחנו מבצעים היום יתחילו להניב כבר בשנה הבאה, ובשנה הבאה יגדילו עוד את ה-NOI ואת ה-FFO. חשוב לי להדגיש ששווי ההחזקות השכיר של הכשרת היישוב ב-MLP, שעומד להיום על כ-550 מיליוני שקלים לאחר הנפקת ההון שביצענו באוקטובר, גבוה בכ-100 מיליון שקל משווי הספרים של ההשקעה כפי שהיא רשומה בספרי הכשרת היישוב. לגבי פעילות ההתחדשות העירונית, פעילות ההתחדשות העירונית מתקדמת מאוד וצומחת להיות זרוע אסטרטגית נוספת של החברה לצד הזרוע המניבה בישראל ולצד MLP. לפני מספר שבועות התחלנו בביצוע הפרויקט הראשון, פרויקט פיכמן בחולון, והרסנו את המבנים הישנים. אופר ירחיב בהמשך לגבי פעילות ההתחדשות העירונית, אבל חשוב לי להדגיש שלפני שנה אמרנו שב-2020 נתחיל ביצוע, וב-2020 התחלנו ביצוע. ברמה הפיננסית חשוב לציין כי בדומה לפער המשמעותי בין השווי השכיר לשווי הספרים של MLP, אז גם שווי ההחזקות השכיר של הכשרת היישוב בחברת ההתחדשות העירונית נעמד בכ-70 מיליוני שקלים, כשפרויקט פיכמן בחולון אינו נמצא בחברת ההתחדשות העירונית, אלא מוחזק במישרין על ידי הכשרת היישוב, אבל כל ההחזקה של הכשרת היישוב בפעילות ההתחדשות העירונית רשומה בספרים בשווי אפסי. ברמה התזרימית, המשכנו לאורך כל השנה להתנהל גם מול המערכת הבנקאית וגם מול שוק ההון, הן במחזורי הלוואות והן בהרחבות של סדרות אג"ח. בהתאם, הצלחנו לשמר יתרה גבוהה של מזומנים בחברה, תוך הסתכלות ארוכה על שירות ההתחייבויות והמחויבויות שלנו. במקביל, הערכנו את מח"מ ההתחייבויות הפיננסיות למעל 4 שנים, והפחתנו את הריבית האפקטיבית הממוצעת. ברמת הגמישות הפיננסית, פתחנו מסגרות אשראי לטווחים ארוכים בבנקים ובמוסדות הפיננסיים. המסגרות אינן מנוצלות ועומדות להיום על יתרה של כ-150 מיליון שקלים. בנוסף, כל מניות החברה ב-MLP בשווי שכיר כאמור של כ-550 מיליוני שקלים, וכל מניות החברה בפעילות ההתחדשות העירונית בשווי שכיר כאמור של כ-70 מיליון שקלים, אינן משועבדות. מעבר לכך, לחברה נכסי נדל"ן לא משועבדים בישראל בהיקף של כ-140 מיליוני שקלים, ובהם הקרקע בהרצליה פיתוח שקיבלה טאבה. מכיוון שהקרקע היא במונחי עלות וללא שיערוך, וכלולה באותם 140 מיליוני שקלים לפי שווי של 20 מיליון שקל בלבד, אז ברור ששווי הנכסים הלא משועבדים גבוה באופן משמעותי. כל זה יוצר לחברה סביבה נוחה להתנהלות תזרימית ואחראית ולגיוסים נכונים במח"מים המתאימים. אני מבקש כעת להעביר את השיחה לאופר נמרודי, מנכ"ל החברה.
תודה רבה עודד ושלום לכולכם. הכשרת היישוב חרף המשבר ממשיכה ביישום האסטרטגיה העסקית לטובת צמיחה, השאת ערך והרחבת תחומי הפעילות הקיימים. כפי שאמר עודד, בגזרת הנכסים בישראל המשכנו לקדם את הפרויקטים שבביצוע ולקראת ביצוע. לאחר 25 שנים של מלחמות, קידמנו את הטאבה על חטיבת הקרקע בחוף גלי תכלת בהרצליה פיתוח, והטאבה אושרה סופית. זה מהלך שיאפשר לנו להציף ערך משמעותי לחברה, אני מקווה כבר בשנה הקרובה. המשכנו לנהל את הנכסים של החברה ברקע המשבר, כשאנחנו נערכים לביצוע מהלך במהלך 21 של המשך שדרוג משמעותי בקניון שבעת הכוכבים, תוך המשך ההתאמות של התמהיל וכן בחשיבה כוללת על מנת להתאים את הקניון לשנים הקרובות ולסביבה התחרותית. בגזרת הפארקים הלוגיסטיים באירופה, הפעילות ממשיכה לצמוח ולהתרחב, ואנחנו רואים את הצמיחה בתוצאות הפיננסיות. מהלך גיוס ההון ב-MLP לאחרונה מאפשר להאיץ את הצמיחה, וזו כוונתנו. הכשרה יזמה כבעלת השליטה את מהלך גיוס ההון, וכן השתתפה בחלקה בגיוס, כיוון שאנחנו מאוד מאמינים בחברה הזו ובעתידה. אנו נשקול בעתיד ביצוע מהלכים נוספים ב-MLP על מנת לאפשר להפוך אותה לשחקן לוגיסטיקה אירופאי גדול עוד הרבה יותר. MLP תופסת חלק הולך וגדל בסל הנכסים של הכשרת היישוב, ואנו נמשיך להצמיח את הפעילות באופן משמעותי בשנים הקרובות מתוך ראייה אסטרטגית ארוכת טווח. גיוון הסוכן ב-MLP מגיע ממגוון רחב של תעשיות, דוגמת כימונאות, מזון, שילוח, אריזה ועוד, וכולל הן פעילות לוגיסטיקה והן פעילות של תעשייה קלה. הגיוון הזה שבחלקו חברות רב-לאומיות מהגדולות בתחומם כמו אלקטרולוס, DHL, פיאט, מקיטה ואחרים, מעניק לפעילות שלנו באירופה בסיס נרחב של יציבות ועוצמה. ובגזרת ההתחדשות העירונית, אכן אני מאוד מתרגש מהתחלתו של הגשמת החזון והשגת היעד האסטרטגי להפוך את הכשרת היישוב לשחקן התחדשות עירונית מהמובילים בישראל. אמרתי לפני 4 שנים, וזה הולך לקרות. זה חזון שאני, ההנהלה והדירקטוריון הגדרנו אותו, הוא מגיע להבשלה. אירוע הריסת המבנים הישנים בחוף פיכמן בחולון לקראת תחילת ההקמה של פרויקט המגורים במיקום אסטרטגי הינו אבן דרך משמעותית עבור החברה. הרסנו 116 יחידות דיור ואנחנו בונים 2 מגדלים, סך הכל 235 יחידות דיור עם נגישות מיידית לקו הירוק של הרכבת הקלה. אנחנו צופים שם רווחיות משמעותית עם צפי הכנסות בהיקף של כ-380 מיליון ש"ח בשיעור רווח מהמחזור של כ-17%. בנוסף ייבנו שם 1,000 מטר שטחי מסחר שיצטרפו אף הם למצבת הנכסים המניבים של החברה. גם בחלק מפרויקטי ההתחדשות העירונית הנוספים שהחברה מקדמת ייבנו שטחים מניבים לצד היחידות הדיור ושאין בכוונתנו למכור אותם. בנוסף על פרויקט פיכמן אנחנו לקראת תחילת ביצוע במהלך ינואר-פברואר של פרויקט לסין בכיכר המדינה, שהינו פרויקט יוקרתי, ובמקביל אנחנו עובדים על 25-30 פרויקטים ובהם יש אלפי יחידות דיור פוטנציאליות, ביניהם בשכונת בבלי, ברחוב דאז ועוד. יש לנו פרויקטים בראשון לציון, ביבנה, בנס ציונה, בירושלים וברמלה, ועוד היד נטויה. אני חושב שאין ספק שתחום המגורים, בוודאי במרכז הארץ, ימשיך ליהנות בביקושים גבוהים, ובשנים הקרובות נמשיך לראות את השפעות הקצב הנמוך של שיווק קרקעות על ידי המדינה על שוק הדיור. פעילות ההתחדשות העירונית הינה הבסיס, ואולי תנאי הכרחי להמשך הפעילות בישראל בתחום האיזום למגורים בהיקפים משמעותיים. זהו, אני מודה לכולכם על האמון בנו, אני מודה להנהלה תחתיי, אנחנו נמשיך לפעול על מנת לקדם את הפעילות, נעשה ונצליח. תודה רבה.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. השאלה הראשונה מיכאל בן יעקב מפרופאונד. מיכאל, בבקשה.
צהריים טובים לכולם, מה יופר, מה נשמע? רציתי לשאול על MLP, איפה אתם רוצים להתרחב, איזה טריטוריות, איפה אתם חושבים שיש הזדמנות טובה, איפה יש לכם יתרון יחסי, איפה אתם חושבים שיהיה לכם יתרון יחסי. פשוט קצת לשמוע על התוכניות שלכם, זה נשמע כעסק עם פוטנציאל לא קטן.
100%. MLP בשנים האחרונות, או התחילה את הפעילות בפולין, וכמו שאמרנו, מתוך 16 פארקים יש היום 12 בפולין, 3 בגרמניה, ופארק אחד ברומניה. אנחנו ממשיכים להצמיח את הפעילות בפולין, גם על בסיס המשך הזכרות בפארקים קיימים והרחבת הפארקים הקיימים, וגם באיתור של שטחים נוספים ופארקים נוספים ברחבי פולין. יחד עם זאת, אסטרטגית, אנחנו צפויים להשקיע בשנים הקרובות משאבים ניכרים בגרמניה, ואנחנו נראה את החלק של גרמניה מתוך סך התיק גדל באופן משמעותי, מתוך מטרה שתוך מספר שנים היחסים לא יהיה 12-3 פולין גרמניה, אלא שזה יהיה יותר מספר שקצת יותר קרוב אחד לשני. זה מבחינת שווקי הפעילות שבהם אנחנו עובדים כבר היום. בנוסף על גרמניה, אנחנו מזהים את אוסטריה שגובלת בגרמניה מדרום, אמרנו את זה קודם, כשוק יעד מאוד רלוונטי, שאנחנו יודעים לבצע שם פעילות על בסיס הצוות שלנו שיושב בגרמניה, ואנחנו צפויים לראות כניסה שלנו בנוסף לפולין וגרמניה, גם לאוסטריה.
100%, תודה רבה.
תודה לך.
השאלה הבאה איציק אילוביץ' מדיימונד בית השקעות. איציק, בבקשה.
צהריים טובים לעודד ואופר, וקודם כל יישר כוח על הדוח. מה שצריך לדעת זה בניין בי במכון מור, אנחנו מדברים עליו כבר די הרבה זמן ודי הרבה מצגות, שלמעשה אתם נמצאים במסע ומתן מתקדם עם מספר גורמים, ולמעשה שום דבר לא קורה בפועל. למרות הקורונה, למרות שכולנו יודעים שחסרות מיטות גריאטריות ותוחלת החיים גדלה בישראל. מה קורה עם זה?
אז ככה, אני קודם כל ייתן את הסטטוס, ואז אני אסביר אולי למה זה מתעכב. קודם כל, מבחינת הסטטוס, כמו שאתה יודע, קידמנו עד לפני לא הרבה זמן פרויקט של 1,000 מיטות סיעודיות, וזה לא כי זה מה שרצינו לקדם, אלא כי זה מה שהרשויות רצו, 1,000 מיטות סיעודיות, ובהחלט אחרי שיחות עם כמה וכמה גורמים בשוק, אנחנו מבינים ש1,000 מיטות סיעודיות זה גדול. החברה, כמו שהתקנו לפני 2-3 רבעונים, עשינו שינוי תצורה בבניין, ואנחנו הולכים לכיוון של פרויקט של כ-500 מיטות סיעודיות בשלב ראשון, עם פוטנציאל להרחיב אותו בעתיד, אבל שלב ראשון של 500 מיטות. אני לא יכול להרחיב מעבר למה שכתוב בדוחות ובמצגת, באופן טבעי, אבל המסע ומתן המתקדם הוא מתקדם מאוד. ואני רוצה לקוות שעד הרבעון הבא כבר נבוא עם בשורה יותר קונקרטית. לצערנו זה לא מתקדם בקצב המהיר כמו שקיווינו. מה שכן, בראייה אסטרטגית אתה צודק, אירוע הקורונה בהחלט גורם לביקושים ולעניין משמעותי לנדלן מתחום הרפואה, וצריך לזכור שלנו יש נדלן עם טאב מאושרת לכ-56-57 אלף מטר בלב אזור הביקוש שמיועד לתחום הרפואה, ולכן יש פה פוטנציאל מאוד גדול. כך לדוגמה את הכתבה שפורסמה הבוקר בכלכליסט על גירעון של קופות החולים בעקבות הקורונה. קופות החולים נמצאות היום בסיטואציה שמכיוון שאין להם תקציב מדינה כבר שנתיים, אולי לא יהיה תקציב מדינה שנה שלישית, יחד עם השקעות מאוד מסיביות של הקופות בתחום הקורונה, הם לא עושות צעדים מאוד משמעותיים בהשקעות מאוד גדולות, למעט מה שהן חייבות, וברור שזה פיתוח עתידי. יחד עם זאת, אני חושב שהאטנשן, אחרי שנעבור את התקופה הזאת, ואחרי שתקציב המדינה יסתדר, בין אם זה ייקח כמה חודשים או שנה, אני חושב שאנחנו נראה גם את הקופות נמצאות בתוך האירוע. יחד עם זאת, הגורמים הפרטיים הגדולים בתחום, בהחלט שם, אנחנו מתקדמים בצורה יפה, ואני מקווה שתוך כמה חודשים גם נבוא עם בשורה מאוד חיובית.
צריך להבהיר, זה אופר, מה שעודד אמר על הקופות, זה לא המקרה שאנחנו מדברים עליו, כי אנחנו מנהלים מסע ומתן עם גוף שאיננו קופה, אנחנו מתקדמים איתו במסע ומתן, ואם לא יהיה דברים בלתי צפויים, אנחנו מאמינים שברבעון הבא נוכל לדווח על משהו טוב טוב. הסיבה שלא התחלנו לבנות אותו, להבדיל מבניין C, שאני קיבלתי החלטה שבלי שיהיה לנו סוחר גדול שלוקח 500 מיטות, אנחנו לא ניקח ריסק מיותר. כיוון שאנחנו מתקדמים שם, אז אנחנו כנראה נתחיל לבנות גם בלי נדר בתחילת הרבעון השני של 2021.
א', תודה רבה. ודבר נוסף קטן, במצגת אתם מדברים גם על בית מעריב כמובן, פעם אחת בתרחיש של 60 ופעם אחת בתרחיש של 42. איפה זה עומד בעצם?
אני אסביר. הוועדה המחוזית אישרה 60 קומות. רשות התעופה האזרחית אחרי האישור התנגדה ואמרה שזה פוגע בנתיבי הנחיתה לבן גוריון. זה כמובן קומם אותנו מאוד, כי זה, סליחה על הדיבור שאני אומר, אבל זה חרטה פיל חרטה. לקחנו לייעוץ את אחת מחברות הייעוץ תעופתי הכי גדולות בעולם, חברה גרמנית, שאף מייעצת לרשות שדות התעופה, והם כתבו דוח אב קרס, שגם עלה לנו הרבה כסף, שמצביע על זה שאין שום הפרעה ושום קושי. עירנו על ההחלטה הזאת, הגענו למועצה לתכנון הארצית, ושם נדחנו. טבענו את רטה ואת הוועדה לתכנון ארצי בבית המשפט המחוזי, ובית המשפט המחוזי קיבל חלק מהעמדה שלנו. האמת היא שהוא קיבל את הסעד העיקרי וציווה על רטה לשקול מחדש, כי בית המשפט בדק וראה שהנימוקים שזה מפריע אינם מחזיקים מים. במקום להישמע להורות את המשפט, רטה עירה לבית המשפט העליון לפני כחודש, וגם אנחנו עירנו לבית המשפט העליון, כי אנחנו ביקשנו מספר צעדים וזכינו רק בסעד העיקרי. ובנוסף, רטה הגישה בקשה לעיכוב ביצוע של ההחלטה של בית המשפט המחוזי. ועכשיו זה אמור להידון בעליון. כך שהמצב המשפטי הוא שמאושר לנו באופן סופי 42 קומות, ואנחנו בוויכוח בבית המשפט העליון על 60 קומות. אלא מאי? אנחנו מתקדמים בהיתר החפירה והדיפון, שאמורים לקבל אותו במהלך ינואר, והביצוע ייקח כשנה. כלומר, הבנייה של הבניין איננה מתעכבת, כי במהלך השנה הזאת, עד שנסיים את הדיפון והחפירה, נקבל את החלטת בית המשפט העליון, האם הוא מגדיל את זה 142 ל-60. זה המצב.
תודה רבה רבה.
בבקשה.
אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. אני מחזיר את רשות הדיבור למר עודד סתר לדברי סיכום. עודד, בבקשה.
תודה רבה לכולם, צהריים טובים, וכרגיל אנחנו זמינים לכם לשאלות וכל דבר נוסף שצריך. תודה.
תודה רבה לכם.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של חברת הכשרת היישוב בישראל. תודה להשתתפותכם והמשך יום נעים.